ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אם אתם אוהבים את הפודקאסט שלנו, אנחנו בטוחים שתאהבו גם את הפודקאסט עושים שינוי של ערן שטרן. בכל שבוע ערן מראיין אנשים מרתקים שאומצים את עצמם בכל פעם מחדש ומשתפים על התהליכים והדרך שעברו. חפשו את עושים שינוי בכל אפליקציות הפודקאסטים.
חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף הפודקאסט. ואני שי בדיחים, במקרה אתם עדיין לא מכירים, יש לכם באמת הרבה פרקים ככה לשמוע לאחור, ועוד הרבה מאוד פרקים לשמוע קדימה. אז היום אנחנו בזמן מלחמה, שהתחילה ב-7 באוקטובר 2023, והחלטנו את הפרקים הקרובים באמת להקדיש לכם איך להתנהל בזמן המלחמה בהרבה מאוד אספקטים, והם אנחנו הולכים לדבר על שוק ההון, נושא מאוד חשוב, אז בשביל זה הזמנתי ככה אורח מיוחד, אלעד בורנשטיין, מנכ"ל אקסלנס טרייד. אלעד,
תודה רבה שי.
אז כיף שאתה איתנו פה.
גם לי.
ובאמת יש המון המון שאלות, ובעיקר דאגה ופאניקה, אולי חלק בצדק, אולי חלק לא בצדק, כי בוא נאמר, הדור הצעיר לפחות שמשקיע, אולי לא חווה בכלל מלחמה מימיו, חלקם אולי לא חוו אפילו את המבצעים, והדור היותר מבוגר, הוא לא זוכר מלחמה, נקרא לזה רצינית במרכאות. אז בוא ננסה לחלק ככה את הסקטור של האנשים. בוא נתחיל מהאנשים שקודם כל כבר מושקעים בשוק ההון. אז מה לדעתך הם צריכים לעשות היום? זאת אומרת, האם צריך להתנהג בצורה מיוחדת? האם, איך הם צריכים להתנהג? כי הם כרגע בעיקר בפאניקה, ולהתנהג בזמן פאניקה זה בטוח לא טוב.
אז בוא נחלק רגע את הסיטואציה. אגב, מהחוויה שלנו, ומאיך שאנחנו מסתכלים גם על השוק, וגם על ההתנהגות של הלקוחות שלנו, יש התבגרות מאוד מאוד גדולה, גם בעקבות הקורונה, וגם בעקבות האופן שבו הסתכלו על השווקים בעבר, ודווקא לא הייתי מגדיר את הסיטואציה כפאניקה, שוק עלה אתמול אפילו, אני חושב שיש פה איזושהי ראייה מפוקחת של הדברים, וההתנהגות של השוק היא תהיה מאוד מאוד מושפעת מהטווח הקצר, מאירוע חס וחלילה כזה או אחר, או הצלחה כזאת או אחרת, ולאו דווקא אני רוצה להסתכל על התנועות היומיות האלה, יש פה עוד המון המון סימני שאלה שעומדים בבוקר של היום הזה על השולחן, גם ההתנהגות בצפון, גם איך אנחנו נתקדם לאורך זמן, האם יהיה לנו את החסינות להשלים את המטרות שאנחנו רוצים להשלים אותן, וזה מאוד מאוד תלוי לאיך אתה מסתכל על נקודת הקצה הזו, לנקודת הסיום הזו, ואיך אתה רואה אותה מתממשת. זאת אומרת, אני באופן אישי, אני מכיל בעניין הזה את רוב אזרחי ישראל, מאוד מאוד מאמינים בכוח שלנו לצאת מהאירוע הזה מחוזקים, ואם אתה חושב כך, והאירוע הזה תחום בטווח של בין מספר חודשים בודדים ועד, כמו שאמר דובר צהל, שנה, אז בתום האירוע הזה, הצפי שלך שההתנהגות הכלכלית או הפיננסית של הנכסים, או מה שאתה מצפה שיעשו, כנראה שזה מה שיקרה. זאת אומרת, שאם אנחנו מאמינים שהדולר שהתחיל לעלות עוד ברקע האירוע המשפטי והמחאות בישראל, אז אם אנחנו חושבים שכל העסק הזה נרגע, והסיפור של המלחמה תוציא אותנו שידנו על העליונה, והכלכלה הישראלית תצליח לשקם את עצמה, ספוילר היא תצליח, אז הרבה מאוד מהאירועים קצרי הטווח שקרו לנו, יחזרו חזרה לאיזון. בא לידי ביטוי בפער ששוק המניות תפס לרעה, השוק הישראלי מול השווקים האחרים, בא לידי ביטוי בשער הדולר הגבוה יחסית, למה שאנחנו זוכרים משנה אחורה או שנה וחצי אחורה, והאירועים הכלכליים, שהם מקרו-כלכליים שליוו אותנו, יכולים להמשיך וללוות אותנו. היינו, האינפלציה, הריביות שימשכו כנראה לפרק זמן ארוך יותר. גם פה אני יכול לתת לכם ספוילר, כשאתה מתחיל תהליך של עליית ריבית, לרוב בתחילתו הצפי הוא שהעסק הזה ייצר מהר מאוד ויסתובב מהר מאוד, כנה לגבי תהליך של הורדת ריבית, בדרך כלל החזאים טועים בזה. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל מגיעים לתהליך הפוך מהמגמה, נניח שהריבית הייתה מאוד מאוד נמוכה ובנק ישראל התחיל להעלות אותה, אנחנו בדרך כלל מגיעים עם צפי נמוך יותר ממה שיקרה בסופו של דבר, כי לוקח למוח להתרגל. המוח חי בתוך מציאות, קשה לו להבין שהמציאות השתנתה באופן רדיקלי, בנסיבות אחרות אנחנו חווים את זה כרגע, והדרמה הזו, הקושי הזה לנסות ולנתח בדיוק לאן זה הולך להגיע, גורמת לזה שבדרך כלל יש פער. אף אחד לא ציפה כשהיא יורדת, כשהיא תרד לרמה של אפס בישראל, זה... אני זוכר כשהריבית פה הייתה, שהצועות היו חמש, לפני 2008, באגחים של ארצות הברית, אז דיברו על יפן כריבית אפס במין, איזה מין סיטואציה לא ברורה ולא אפשרית בכלל. אז הנה גם אנחנו מצאנו את עצמנו בנקודה הזאת. ועכשיו יש אינפלציה, אינפלציה עולמית, והאינפלציה הזאת בישראל כנראה אולי אפילו תעלה מדרגה בעקבות המלחמה. המלחמה בדרך כלל מייצרת לחצים אינפלציוניים. גם המלחמה הזאת, ותכף נדבר עליה, היא שונה קצת מהמלחמות שאנחנו מכירים. ציינת את זה קצת בהיבט של מלחמה גדולה, קראת לזה, או רצינית. ובוא נגיד, בהיבט הכלכלי אנחנו רואים שהיא משפיעה גם על צד ההיצע, מה שבדרך כלל לא חווינו, אנחנו אנשים צעירים יחסית, לא היינו פה ב-67 וב-73 כאנשים בוגרים, אז לא הייתה לנו הרבה פעמים מלחמה שבה גויסו, היום אנחנו, כוח המילואים שמגויסו 8% מכוח העבודה, רק בשביל להשוות במלחמת לבנון השנייה, כוח הגיוס היה 2% מכוח העבודה, ישראל עומדת חזקה בגבולות כרגע בכל המקומות, ולכן הפגיעה היא פגיעה יחסית דרמטית, היא פגיעה שאנחנו מעריכים ברמת התוצר של סדר גודל של 0.3 כל חודש, אולי אפילו יותר. אז בתוך הסיטואציה הזאת, ישראל לא, גם לא מניעה את הכלכלה בקצבים שהיא נהיה לפני זה. אני מאוד מאוד מאמין שזה חלק מהמשימה הלאומית של האזרחים שלנו, לעמוד ולהמשיך לפעול ולייצר, כמו שתושבי לונדון בשנת, במלחמת העולם השנייה היו, הולכים לעבודה תחת הפצצות, גם אנחנו צריכים להמשיך ולעבוד, כדי שהכלכלה הישראלית תמשיך ותנוע, כדי שנוכל לייצר הכנסות למדינה שתצטרך אותן, תצטרך אותן כדי לתגמל את המילואימניקים, וכדי לתמוך ביישובים, וכדי להגן על הצפון, ועוד ועוד ועוד. בנק ישראל מעריך כרגע לפחות בהחלטה האחרונה שלו, שאם יהיו לחצים מהסוג הזה, לחצים לגיוס, הון מהסוג הזה, אז הם בדרך כלל יגיעו מתוך ההסכמים הקואליציוניים הקיימים, מתוך התקציב הקיים. אני בספק, האם הממשלה הנוכחית מסוגלת לוותר על חלק מהכספים הקואליציוניים לטובת צורך השעה. זה מאוד ישמח אותי אם זה יקרה. אנחנו מעריכים שזה לא יקרה באופן הזה המלא, ואם כך, אז רמת הגרעון תלך ותגדל. בוא נסתכל על זה באופן הכי פשוט, ואני בכוונה מנסה לא להיכנס למונחים מורכבים ולאגרות חוב, כמו כל מוצר אחר, מושפעות מהיצע וביקוש. ואם מדינת ישראל רוצה לגייס חוב, זאת אומרת שהיא מנפיקה המון המון אגרות חוב לציבור, זאת אומרת היא מגבירה את ההיצע, ואם הגעתם לשוק הקרמל והיה שם דוכן אחד של עגבניות, אז הוא יכול לגבות איזה מחיר שהוא רוצה. ברגע שיש המון עגבניות בשוק, אז מן הסתם המחיר יורד. וכך גם יקרה למחירי אגרות החוב, וכך גם יקרה לצועות האגחים, מהבחינה הזאת.
אני רק רוצה להגיד שאם זה חדש לכם ככה מושגים, מה זה אגחים וכו', אז תחזרו לפרק 50, שאנחנו מדברים בהרחבה על אגח, איך הוא מושפע וכו', תכון להעמיק שם את הידע.
אני רק אגיד שני, אם כבר אמרת, אז ממש בשתי דקות. קודם כל, כשחברה באה לגייס כסף, היא יכולה לעשות את זה בשתי דרכים, או למכור נתחים מעצמה, שזה מניה, או לבוא ולהתחייב על איזשהו חוב, שזה אגח, איגרת חוב. ואז אתה למעשה קונה את החוב שלה, בצורה שמתאימה לסיכון שלה, ולסיכון של המדינה שבו היא נמצאת, ושל התעשייה שבה היא עובדת, ומקבל בזכות ההחזקה של החוב הזה איזושהי תשואה ריבית שהיא קבועה, ולא מושפעת מהצלחה עסקית כזאת או אחרת של החברה. כמובן שאם החברה בכישלון עסקי מוחלט, אז גם האגח מושפע, אבל לכאורה איגרת החוב של החברה היא יותר בטוחה, או של המדינה היא יותר בטוחה. מניה אין למדינה, כי היא לא יודעת למכור את עצמה, אבל חברה כשהיא מוכרת, אז היא יודעת גם למכור נתחים, ואז אתה יכול להיות שותף להצלחה של החברה ברמה כזאת או אחרת. ועוד משפט אחד, כשאנחנו מדברים על אגחים ועל תשואות, ועל מה קורה כשהמחיר עולה וכשהתשואה יורדת, אז אני אתן לכם איזשהו טיפ קטן שלי עזר מאוד בלימודי המימון. תזכרו שאיגרת חוב שנקראת מקם של מדינת ישראל נמכרת ב-100 תמיד, בסוף השנה תמיד ב-100, והיא לאורך שלה הוא תמיד שנה. אז אם קניתם אותה ב-95, זה אומר שהתשואה שלכם היא 5%, ואם קניתם אותה ב-90, זה אומר שהתשואה שלה היא 10%. זה אומר שככל שהמחיר יורד, כך התשואה עולה. אז זה קל להבין, כי אתה מקבל 100 בסוף, אז אם שילמת פחות, קיבלת יותר תשואה על הכסף ששילמת. אז זה רק ככה בשביל לסדר מה שנקרא חשבון נגרים, שיהיה קל לכולם להבין. אז מהבחינה הזאת, כמו שאמרנו, צרכי הגיוס של המדינה יגדלו כנראה. אם היא תצליח להשיג את זה מהתקציב הקיים, מה טוב. אבל מדינת ישראל היא מדינה עשירה. יש לה יכולות, הכלכלה הישראלית מגיעה לסיטואציה הזאת במקום טוב, עם גרעון נמוך, והיא תוכל להתמודד עם הדבר הזה. ושוב, גם ההשפעות האלה, עם השפעות יחסית של דווח קצר, וברמת הריביות הנוכחית, יש פה איזושהי מין קורלציה בין הצורך או הרצון של הגופים המוסדיים, ואם תרצה נדבר עליהם קצת אחר כך, לעבור מהאפיק המנייתי לאפיק האג"חי. זאת אומרת, אם אני לצורך העניין יודע לקבל בממוצע 8% משוק האג"ח, זה ממוצע ארוך הטווח של התשואה של שוק המניות, אז אם איגרת החוב הממשלתית כבר נותנת לי 4% או 5% או 4.5%, אני כבר לא בטוח שלשים במניות זה שווה את הסיכון, כי הממוצע אומנם הוא 8%, אבל סטיית התקן יכולה להיות גבוהה, ואנחנו רואים את ההתנהגות של שוק המניות הישראלי והעולמי אגב בשבועות האחרונים, שקצת מוציא טיפה אוויר, משחרר טיפה מהוולואציות הגבוהות שהיו. בחול זה קורה דווקא בגלל הריביות הגבוהות, ובגלל שיעורים שניתנו כאיזה מין, מה שנקרא, שוויים למפרע, שלאו דווקא התממשו. זה לא שהתוצאות לא טובות, התוצאות של הרבעון השלישי, שחציים פחות או יותר מפורסם כבר בארצות הברית, מראה על גידול ברווחים, פשוט לא גידול כמו שחשבו, ולכן השוק הזה מתקרר, יתרות השורט גדלות בארצות הברית. אגב, גם פה אני יכול להגיד לכם טיפ, לימד אותי פעם הבוס שלי, ככל שיש יותר שורט בשוק מסוים או בנייר מסוים, הסיכוי שירד קטן ולא גדל. נכון ששורט או מחירה בחסר, זה אומר שאני מוכר כי אני מצפה שהנייר ירד, ואני אקנה אותו שוב במחיר יותר נמוך. עשיתי שורט על נייר ב-100, אני ארצה לקנות אותו חזרה ב-80 או ב-90 או ב-70, כדי שאני ארוויח כסף, אני חושב שהשווי של 100 הוא גבוה מדי. זה מייצר דווקא אפקט הפוך, כי מה שמשפיע מאוד על מחיר של נייר ערך, הוא לא רק הנתונים הכלכליים שלו, ולא רק הנתונים העולמיים, אלא גם הצבר שממתין של קונים או של מוכרים בנייר. ברגע שיש נייר שהוא בחזקת שורט, זאת אומרת נייר שהשוק חושב שהוא אמור לרדת, זה אומר שממתין צבר קונים מאוד מאוד גדול, כדי לקנות את הנייר הזה, ולכן כל תנודה, יכול להיות שהוא ירד רק 3%, ואז הוא יתקן ל-2%, והשורטיסטים יתחרטו ויקנו אותו מהר, או שחס וחלילה אם הוא יעלה להם על הראש, הם יאלצו לקנות אותו, גם במחירים שמחירים מאוד מאוד גבוהים, אין ערך רדיט והקבוצות וואטסאפ שמריצים מניות בשורטים גדולים בארצות הברית, ולכן יתרות שוט לפעמים מעידות על קושי של נייר לממש את עצמו, ולאו דווקא על זה שהנייר הזה אמור לרדת לאורך זמן. אז מצד אחד, אם הוא יעלה, כולם ילחצו ויקנו אותו גם במחירים הרבה יותר גבוהים. מצד שני, אם הוא ירד, ממתינים קונים גדולים כדי לקנות אותו, ולכן היכולת שלו לרדת תלויה גם בסבלנות של מי שעשה שורט, וזה לא תמיד בנמצא. אז צריך להכיר גם את ההיבט הפסיכולוגי, לכאורה בעולם הזה של, כשאנחנו קוראים יתרת שורט, או מלא אנשים חושבים שכרגע הנייר עומד לרדת, סימן שכנראה הוא ילך לרדת, יש לזה עוד צד, וזה הצד השני.
מעניין מאוד. בוא נדבר גם על כל מיני הזדמנויות שנוצרו. אני יכול להגיד ככה, סתם הסתכלתי על כל מיני חברות ספציפיות שדווקא בתחילת המלחמה, זה הגיוני, אנשים הוא בבית, פחות יוצאים, עוד לא יודעים בדיוק מה ההוראות של פיקוד העורף וכולי, ובסופו של דבר, אם פחות יוצאים, אז פחות מגיעים פיזית לעסקים. ואז נתן דוגמה, יש כל מיני, בלי ציין שמות של חברות שלא יהיה פה המלצה, אבל נגיד כל מיני חברות שמתעסקות במוצרים של טלפונים או אוזניות או כל מיני דברים כאלה, אז פחות היו מגיעים אליהם, ואז פתאום אמרו, עוברים לזום, אז כולם רצים לקנות את כל המכשור כדי שיהיה לילדים שלנו איך ללמוד, ואז בעצם המחיר קופץ. אז בעצם נוצרו כל מיני הזדמנויות כאלה ואחרות, ואפשר גם לראות שיש הרבה חברות שאנחנו יכולים לקנות אותן בשווי של המזומן שלהם. שמה שזה אומר, זאת אומרת, אם אני חברה ויש לי...
אפילו פחות, אגב.
אפילו פחות לגמרי. אם אני חברה ויש לי עכשיו, נגיד, 500,000 שקל במזומן או בכן כספית בחברה שלי, אז אם אני קונה את זה בשווי הזה, אז קודם כל אני לא מפסיד, כי בעצם החברה עצמה שווה הרבה מעבר, יש לה את כל התשתיות שלה, ואת ה-know-how שלה, את כל הידע שלה, ועובדים שלה, ו... זאת אומרת, זה לא יכול להיות שהיא לא תייצר עוד כסף חוץ מהדבר הזה, אלא אם כן היא חברה שהיא הולכת לכיוון לא טוב, אבל אם זו חברה שהייתה לפני, נקרא לזה יום המשבר, לפני המלחמה, הייתה במצב טוב, וכל מה שקרה זה רק המלחמה, אז סביר להניח שבעצם יהיה פה עלייה לאחר מכן. אז בואו נדבר רגע, איזה הזדמנות יכולות להיווצר, אולי נוצרו כבר, אולי ייווצרו בעתיד, ככל שנתקדם עם הלחימה, מה דעתך בנושא?
תראה, קודם כל, אנחנו נמנע מהמלצות ספציפיות, אבל אני כן אגיד שאחד הדברים שהכי מגניבים בשוק ההון, זה שאתה יכול לקנות ניירות ערך שאתה מכיר אותם היטב. אתה מכיר אותם היטב, אוקיי, אתה עובד בחברה, אמר פעם טוני סופרנו שהדרך הכי טובה בלהרוויח ממניות הוא דרך מידע פנים. אז לא זה מה שהתכוונו כמובן, אבל אנחנו כן, אם אתה מכיר את המתחרים, אתה יודע שחברה מסוימת שהיא כן נסחרת בבורסה ואתה הופך להיות לקוח שלה, אתה רואה שהיא פתאום תופסת תאוצה בעולם, כי השירות שהיא נותנת, יש לו ייחודיות מסוימת, אתה יכול ממש לממש את זה, וזה מידע פומבי וכולם יודעים את זה, אבל פשוט ההבנה או התרגום של הדבר הזה למחיר המניה לפעמים מתעכב. אז רמת ההיכרות שלך לא חייבת להיות עם כל המניות בעולם, ואתה לא צריך להכיר מה בדיוק עושה אינווידיה, או מה עושה איזושהי חברת whatever, כדי לדעת להשקיע בה. אתה יכול להשקיע בתוך החצר הפנימית שלך, זאת אומרת, בתוך המקומות שבהם יש לך היכרות יותר אינטימית, גם עם הביזנס, גם עם החברות המובילות בשוק הזה, אז זה בתור התחלה קודם כל, וזה מה שמאוד מאוד יפה בשוק ההון, הוא לא חייב להיות כל כך מקיף, אתה יכול לגעת רק במקומות שבהם אתה מבין לגמרי. לגבי ניירות ספציפיים, בכל מקום שבו יש תיקון מהסוג שאנחנו מתארים, זאת אומרת שהוא נובע מקורונה, ממלחמה, ממקומות אקסוגנים, שלאו דווקא הפרמטרים שמשפיעים על נייר הערך או על החברה ברמה הספציפית, שם נוצרת הזדמנות. זה המקום שבדרך כלל קוראים דברים, כשהם בתור גל שוטפים את כולם, אבל לא כולם צריכים לרתב. לא כולם זה משפיע עליהם באותו אופן, לא לכולם יש את אותו חוסן, לא לכולם יש את אותה אג'נדה. יכול להיות מצב שחברה מסוימת, יש לה, היא נסחרת בעון העצמי, אבל העון העצמי הזה כבר מרותק לטובת פרויקטים מסוימים, היא תהיה חייבת להוציא אותו, לא יודעים מתי היא תקבל את התגמול מהפרויקטים בעקבות המלחמה, וזה לאו דווקא פרמטר שהוא פרמטר חד ערכי, זאת אומרת, אם החברה בעון העצמי, כדאי לקנות אותה. אבל זה בהחלט פרמטר שצריך לשים אליו לב, זאת אומרת שאם היא יש לה בניינים, והיא כבר, או נכסים אחרים, או ידע נוסף, ובנוסף לכל אלה היא גם יודעת לעמוד בהתחייבויות שלה, על בסיס ההון העצמי שלה, או על בסיס הלוואות שיהיה לה קל לגייס, או כל דבר אחר, אז אני ברמה האישית מאמין שהמשבר הזה הוא משבר חולף. אני מאמין מאוד בכוחה של מדינת ישראל, אני רואה מה קרה על המדדים הישראלים, ביחס לסיטואציה, אני חושב שדווקא הפוטנציאל ארוך הטווח שברפורמה המשפטית היה יותר דרמטי מאשר פוטנציאל ארוך הטווח של המבצע שאנחנו נמצאים בו, ושוב אנחנו מדברים בבוקר יום שלישי ומחר יכול להיות משהו אחר, יום יכול להיות משהו אחר לחלוטין, אבל אני רוצה להאמין שהפעם משהו יסתובב לנו בראש ואנחנו מבינים את האתגר, ולא נכנה ולא נראתה גם עם הקושי יופיע מולנו, ולכן אני חושב שכל הדברים שקרו ברמה האקסוגנית, התנועות שקרו בטח ביתר סט במקומות שבהם זה פוגש את השוק, כי אנשים פדו את קרנות הנאמנות הישראליות שלהם, אז קרן נאמנות שהיא מוכרת, היא צריכה למכור את כל הניירות שיש בקרן, היא לא יודעת להגיד, היא תנסה בהתחלה לשמר לעצמה אולי את הניירות הטובים, אבל צריך לזכור, שהניירות הטובים הם גם הניירות שבהם יש קונים, לכן היא לא יכולה להחזיק את זה רק לאורך זמן, היא לא יכולה למכור את הניירות שממילא היו כרגע נכנסים לבעיה אמיתית, כי שם כמות הקונים היא הרבה יותר פחותה, והמשמעות של הדבר הזה זה שהיא נאלצת להיפטר מהנכסים הטובים שלה, גם במחירים שהיא חושבת שהמחירים נמוכים מדי,
אגב,
זו בדיוק ההזדמנות.
קודם הזכרת את המוסדים, אז אני ככה שמתי לב שבשנתיים האחרונות היה שום בלי ציין שמות של חברות, אבל חברה מאוד, מאוד, מאוד גדולה שאפשר לראות שהמון המון אנשים עוזבים אותה, וחברה שהיא יותר קטנה, בעצם המון המון אנשים מצטרפים אליה. אז מה שאפשר להיות בעצם הסחורה הטובה, החברה הגדולה מוכרת היא כמו ספינת טיטניק, והחברה היותר קטנה בעצם קונה את הסחורה הזאת במחיר המבצע, כי היא חייבת להשקיע את הכסף שלה, המון המון כסף להשקיע, והיא חייבת לקנות, היא חייבת להיכנס לשוק, אז ממש גם ראו את זה בצועות, כלומר שפה זה ממש יורד, ואצל החברה הקטנה זה ממש עולה. זה ככה...
זה מאוד מאוד מאפיין, ראינו אירועים כאלה גם למי שוותיק ומכיר את אירועי פריזמה, שפריזמה נסגרה ונאלצה למכור ניירות שלה במחירים שמאוד מאוד נמוכים. ככלל, כשאתה עושה ספונג'ה וגורף את כל מה שנמצא מתחת, אתה גורף את כל מה שנמצא מתחת, אתה טובים, אתה פחות טובים, וככל שאתה תעמיק יותר, ואני מאוד מאוד אוהב את הסלוגן של הפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף, כי בעניין הזה של בחירת נכסים ספציפיים, לידע יש המון משמעות. אל תחששו לחקור ולבדוק ולהסתכל, ובוא נאמר שבניגוד לעבר, לא תצטרכו להפוך יותר מדי אבנים כדי לקבל דברים או נכסים שהם שווים יותר מהמחיר הנוכחי שלהם, והם ברי השקעה, בגלל ההתנהגות הזו, שהיא נובעת מהמלחמה, מהחשש, מהמעבר שראינו גם בעבר מנכסים ישראלים לנכסים בחול, או צמודי דולר כאלה ואחרים, בגלל זה גם ראינו את הדולר באופן שבו הוא מגיב. אז הקונספציה הזו שמביאה אנשים מתוך הפאניקה למכור, מתוך הלחץ, זו מילה יותר נכונה, כי לחץ אנחנו רואים, אבל פאניקה לא. זו ההזדמנות של מי שלוקח את הדברים באופן יותר ארוך טווח, מתבונן, כי כשהכל טוב והכל שמח, בדרך כלל נכסים פיננסיים נסחרים מעל השווי שלהם. הם יכולים להמשיך ולהתנפח גם מעבר לזה, אבל הם נסחרים מעל השווי שלהם. החוכמה הגדולה היא ידעת למצוא את הנקודות האלה שהן נקודות שפר, ואז להעמיק את ההחזקה שלך בנכסים פיננסיים, במידה ויש לך את היכולת ואת הנזילות. אלה המקומות שבדרך כלל, ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה ב-2008, מי שנשך שפתיים וידע לעמוד מאחורי הנכסים שלו והיכולות שלו להשקיע, על אף שהדרמה הייתה מורכבת, וזה בהחלט לא אותה סיטואציה, נפילה של לימן ברדרס ואירוע הקורונה, ועדיין ההתאפיינות של ההתנהגות של השוק הייתה דומה. צריך לדעת ולהכיר שאירועים קצרי טווח משפיעים בטווח הקצר. ואם אנחנו מאמינים, ושוב פעם אני אחזור לנקודה הזאת, כי זה יום כזה, במדינת ישראל, בכלכלה הישראלית, ביכולת החברות הישראליות להמשיך ולהתפתח, אני מאמין שיהיה פה בוסט מטורף של צמיחה, של תשתיות, של איזשהו שינוי סדר יום אולי אפילו, יכול להיות שזה תקווה כזאת ויותר מאשר משהו ממשי, אבל אני רוצה להאמין שהסיבוב הזה של הבורק שקרה לכולנו בשביעי לעשירי ישפיע יותר ממבנה החוליה בצבא, והאופן שבו אנחנו משתלטים על שטח בנוי. אנחנו צריכים לעשות איזושהי רוויזיה על איפה אנחנו שמים את האנרגיה שלנו, איפה אנחנו שמים את תשומת הלב שלנו, עד כמה ערניים אנחנו צריכים להיות ביום יום, ולהבין שהסביבה הזאת היא סביבה מסוכנת, גם כשנדמה שהיא ישנה. אם נעשה את כל הדברים האלה, אני מניח שחלק מהם יגיעו גם לאופן שבו אנחנו מתנהלים ברמה הכלכלית, להשקעה בתשתיות, ליכולת של המדינה לצמוח ולהצמיח מתוכה פעילות פיננסית פורה, ואני בהקשר הזה פה אופטימי, ולכן אני מאוד מאוד מאמין שהנקודה הזאת, יכול להיות שיבואו נקודות יותר נוחות בעתיד, אבל כל מי שעובד בטכניקה הזאת של השקעה פסיבית, של קנייה לאורך זמן באופן רציף של נכסים פיננסיים, בעיקר מדדים, כנראה שלא צריך להפסיק בסיטואציה הזאת, אולי אפילו להגביר את הנקודה הזאת, כי מתוך ראייה שזו נקודת שפל מסוימת, יכול להיות שיהיה שפל גדול ממנה בפרק הזמן עד שאנחנו נגיע לסוף, ואתגרים גדולים, אני לרגע לא משלה את עצמי, ועדיין, בטח ובטח אם הלחימה הזאת תתרכז אך בדרום, אנחנו נצק שידנו על העליונה, ויהיה לזה משמעות.
לגמרי, אם באופטימיות עסקינן, אז אם נחשוב על זה לרגע, ב-1948 היה פה יותר גרוע, אוקיי, ומאז חווינו למעלה מ-70 שנה, לא אגיד שאולי הכל היה ורדים ושושנים, אבל בהחלט התפתחות משמעותית, והגענו להיות כלכלה מאוד מאוד חזקה, בתור מדינה מאוד מאוד קטנה באוקיינוס מאוד גדול, אז מה שנקרא, גם את זה נעבור, אנחנו הרבה יותר חזקים, הרבה יותר, גם העם מאוד 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 מלוכד, כמו שאמרת, התפקחנו פה מהרבה מאוד דברים, ואני מאמין שיהיה טוב, זה ככה בהקשר הזה. אני רוצה להגיד ככה עוד כמה דברים, גם בהקשר של הקורונה שהזכרת, אז ב-16, באמת, פשוט זוכר את התאריך הזה, היה המון המון פוסטים בקבוצה, לגבי האם לשנות את המסלול בקרן השתלמות, האם לצאת משוק ההון, מה עם הפנסיה, זאת אומרת, הכל בסוף זה שוק ההון, זה רק עניין של מיסוי ואיזה מכשיר, ואיזה מסחר עצמאי וכו'. בסופו של דבר, דווקא ישבנו וחקרנו את זה, מה שנקרא חוכמה שבדיעבד, כי כמו שאנחנו בדיעבד, אנחנו תמיד יודעים לחקור, וראינו שכל מי ש... אני לא יודע מה, איזה החלטות הם קיבלו, אנחנו ניסינו לעזור להם לקבל את ההחלטות הנכונות, אבל מי שכל מי שב-16 במרץ, ועוד אחרי ה-16 במרץ היו עוד ירידות, אוקיי? זאת אומרת, זה לא היה השפל הכי משמעותי. מי שפשוט נשאר ולא לא עשה שום דבר, אוקיי? אז אחר כך חווה עלייה בזמן מאוד מאוד קצר של 100%, כלומר, הכפיל את הכסף שלו פי שניים. מי שיצא באותו רגע, עשה מה שנקרא כיבוע הפסד, והפסיד ודאי, אני לא יודע מתי הוא חזר, יכול להיות שהוא חזר אחרי עליות, יכול להיות שהוא חזר בזמן כזה או אחר, אבל בסופו של דבר, כשיש ירידות זה זמן מצוין לקנות, תמיד אנחנו צריכים לחשוב על זה שבסוף שוק ההון זה שוק לכל דבר, זה כמו שוק הקרמל, אם עושים להם מבצע אוף בשקל אצל רמי לוי, אני קונה, אוקיי? אני לא מוכר אם יש לי אופות, אוקיי? אבל כשעולה אני דווקא רוצה למכור, אוקיי? אלא אם כן, באמת רוצה להחזיק לטווח זמן מאוד ארוך ולהימנע ממיסוי ופעולות עמלות או דברים כאלה, אבל כל אחד לפי האסטרטגיה שלו, אז זה ככה שני דברים שצריך להגיד בהקשר הזה, ועוד איזה משהו שחשוב להזכיר, שזה המושג שנקרא ה-DCA, Dollar Cost Averaging, זה בעצם, כמו שאמרת, יכול להיות שאנחנו נקנה עכשיו, אבל יכול להיות שאחר כך יבוא שפל יותר גדול, אנחנו לא יודעים איך תתקדם הלחימה, כמובן שאם מישהו מאיתנו יודע בדיוק מתי הנקודה הכי נמוכה, אז היה מחכה לה ושם את כל הכסף, וכנראה אחד האנשים העשירים בעולם, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מתי תהיה הנקודה הזאת, ולכן אנחנו צריכים לפעול לפי אסטרטגיה ידועה מראש, שהיא אסטרטגיה קרה, שאנחנו נכנסים כל פעם קצת לשוק במנות, אוקיי? אתם יכולים לקבוע איזשהו סכום שאתם רוצים, או כסף שיש לכם שאתם חוסכים כל זמן מסוים, או לצורך העניין, יכול להיות שיש לכם סכום גדול כרגע, סתם אני אמצין, אני אחרי יש לכם 100,000 שקל, רוצים להכניס אותו לשוק ההון, אחרי זה שאתם מחלקים אותו מנות, מנות של 10,000, מנות של 20,000, מנות של 30,000, איזה מנה שהיא מתאימה לכם, ותיכנסו כל שבוע, כל חודש, לפי האסטרטגיה שבחרתם לכם, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב, כי ככה תוכלו באמת גם לקנות כשיורד, ונצאת המחירי המבצע, וגם כשעולה בעצם יש פה איזשהו מיצוע, בגלל זה נקרא Dollar Cost Averaging, אז זה ככה מאוד יעזור לכם למתן את התנודתיות מצד אחד, וליהנות משהו גם בירידות.
אני רוצה לגעת בכמה דברים שאמרת, כי אמרת דברים מאוד מאוד חכמים, בין אם במתכוון ובין אם לא במתכוון. הדבר הראשון שצריך להבין, שכשאנחנו מדברים על השקעות זה עניין פרסונלי, מאוד מאוד פרסונלי, הוא תלוי בהתחייבויות שלך, באיזה מטבע נמצאות, ביכולת שלך ולהזרים הון נוסף, כן או לא, מה הצורך שלך ומתי אתה פוגש אותו לגבי החיסכון שאותו אתה חוסך, ואני נמצא בשוק ההון מאז שנת 2001 פחות או יותר, אומר בפה מלא שאני לא מאמין בשוק ההון כמכשיר לעשיית רווחים בטווח הקצר. אני אומר את זה על השולחן באופן הכי בוטה שיש, יש לנו לקוחות שיודעים לעשות את זה, הם מתי מעט, אנחנו לא שייך, אני לא שייך לקבוצה הזאת שיודעת לעשות את זה, ואני חושב שרוב האוכלוסייה לא שייכת, והאפיק המנייתי צריך להוציא לנו מהראש את הקונספציה, שבו אנחנו ניכנס היום, נרוויח 5,000 שקל וניצא מחר, אלא להסתכל עליו כאפיק חיסכון ארוך טווח, כנראה אחד האפיקים הטובים מהניסיון, מניסיון העבר, להשקיע בו באופן רציף, לאורך זמן, הטכניקה שאתה מדבר עליה, שהיא השקעה של חלק מהכסף, מאפשרת לנו לא לטעות, לא לטעות באופן גס. זאת אומרת, נניח שאנחנו מחלקים את ה... אנחנו רוצים לקנות מניות בשווי של 50,000 שקל, ואנחנו מחלקים את זה למנות של חמישיות, כל פעם 10,000 שקלים. אם נניח במחיר מסוים קניתי 10,000 שקלים, ואז הניירות ירדו וקניתי עוד 20,000 שקלים. עכשיו אם הנייר יעלה שוב, עדיין אמנם יש לי 30,000 שקל לקנות, אבל ה-20,000 שקל שלי כבר מושקע בשוק. אני לא מאבד ויושב וממתין בחוץ עם אותם 50,000 שקל, לשאול מתי הוא העיתוי הנכון להכניס את הרגל למים, כן או לא. ואם זה ירד, אז אני אקנה עוד, כי אני בהחלט מאמין שהירידות עליהן לא משקפות את המציאות כמו שאני רואה אותה, ולכן החלטתי שאני רוצה להשקיע 50,000 שקלים בשוק המניות. הטכניקה הזאת היא טכניקה שמשתמשים בה טובי המשקיעים, גדולי המשקיעים, לא קונים הכל בבת אחת, לא קונים הכל ביום אחד, קובעים לעצמם רף מסוים של או שמספרים של מדד שבו הם נכנסים, או של התנהגות מסוימת בשוק האג"ח שבו, שהיא תהיה פרמטר בשבילהם, כאדפטציה לסיטואציה הזאת שבה הם נכנסים, וזה הון מסוים שעכשיו הקציתי אותו, ואני שואל את עצמי מה התזמון. הדרך הכי נכונה, כולם יגידו את זה, המחקרים יראו את זה לאורך זמן, היא השקעה במדדים באופן רציף, כמעט חודש בחודשו, את אותו סכום לאורך זמן, זה יגן עליכם בירידות, כי אתם קניתם נמוך, זה לא ייתן לכם את ה... או יאזן את היכולת שלכם לטעות, אם בטעות הכנסתם את כל הכסף שלכם בסיטואציה ש... או שהשתנתה, או שהשוק היה מתוחה מאוד מאוד גבוה, הדרך הזו שבה אתה לאורך זמן, כל חודש, משקיע כסף בשוק המניות, בהנחה שאתה לא צריך אותו בטווח הקצר, בטווח קצר אני מדבר על אפילו שנה, או אפילו יותר, שוק המניות יש לו סטיית תקן גבוהה, הוא יכול בנקודת זמן מסוימת להגיב באופן חד מאוד, בדרך כלל פרקי זמן של שבועות ספורים הוא מתקן את עצמו, ולכן אם יש עיתוי מסוים, אתה צריך את הכסף לחתונה, לא יודע אם הייתי שם את כל הכסף שלי בשוק המניות, וממתין עכשיו את החודשיים או שלושה האלה, בשביל לראות שלמרות הירידות, כנראה שהשוק יגיב בחיוב או לא. לא, לא הייתי עושה את זה, זה לא סוג של סיכון שהייתי מממש אותו על, על פיק חיסכון מהסוג הזה. אגב, גם ריביות, בגלל עליית הריבית בשנה האחרונה, ריביות באג"חים, באג"חים ממשלתיים, בחלק מהבנקים אפילו על הפקדונות, הם כאלה שאני לאו דווקא צריך לסכן את הכסף שלי בעבור הצועה העודפת הזאת. אם אני משקיע לאורך זמן ומטפטף לאורך זמן, או לחליפין מחלק את זה לשלישים, רבעים, חמישיות, אני מגן על עצמי מההיבט הפסיכולוגי, וככל שאנחנו ננטרל החוצה את ההיבט הפסיכולוגי, מהאופן שבו אנחנו בוחרים להשקיע, וכמו שאמרתי, זה טווח ארוך, זה דורש סבלנות, זה לא לשבת בשולחן הפוקר ביום חמישי ולספר כמה הרווחתי במניה כזו במניה אחרת, אלא השקעה הרבה הרבה יותר קרת רוח. אז כמו שאמרתי, ככל שנוציא החוצה את הרכיב הפסיכולוגי, נקבע לעצמנו פרמטרים, נניח שיש מדד מסוים שאני רוצה לקנות, והשווי שלו הוא 1,000. אז אני אומר שאני קונה לעצמי ב-950 את המנה הראשונה, וב-850 את המנה השנייה, ואם בטעות זה יגיע ל-750, אני כבר אשקיע חצי מהסכום, וכן הלאה וכן הלאה. ועכשיו זה כבר לא כל כך משנה. זה לא משנה למה זה הגיע ל-1,000, או למה זה הגיע ל-950, או למה זה הגיע ל-750. הפרמטרים שקבעו לי את הרכישה עדיין עומדים בתוקף, ובדרך כלל, בדרך כלל סוג כזה של התנהלות, נושא בצידו רווחים. לאורך זמן, אני אומר את זה גם בתור מנהל השקעות, ניהלתי מיליארדי שקלים, יש לי התנסות עם כל מיני סוגים של ניהול השקעות, עבדתי בעולמות של קופות מפעליות, זאת אומרת שהגופים שעבורם ניהלנו את הכסף, היה להם ועדת השקעות משל עצמם, והם ידעו כל אחד לחשוב אחרת, ולהתנהל אחרת. המקומות שבהם ההישגים היו גבוהים, הם בדרך כלל אחד, במקומות שבהם האלוקציה הייתה טובה. זאת אומרת, לא שבחרתי בתוך שוק המניות הישראלי את המניות הטובות, זה כמו שאמרתי, לאורך זמן קשה מאוד לעשות, מחקרים מראים שלאורך 10 שנים, 2% ממנהלי ההשקעות מקים את המדד שלהם. זאת אומרת, שנניח שאני רוצה לעשות תחרות, עם מנהל השקעות אקטיבי, האחד מנהל את תל אביב 35, על פי המשקולות של תל אביב 35, וקונה אך ורק את המדד, והשני מנסה לעשות תשואה עודפת, לקנות ולמכור על בסיס מניות בודדות, פעם אחת יהיה לו, וזה ממש רק לשם הדוגמה, פעם יהיה לו יותר בזק, ופעם יהיה לו פחות בנק לאומי, ופעם יהיה לו יותר בנק פועלים, או whatever, או דלטה, או whatever, או עזריאלי, דלטה לא ב-35, אז אחד ממנהלי השקעות מנסה לעשות את זה באופן אקטיבי ולהקות, והשני, באופן פסיבי, בשנה הראשונה 50% כנראה יקשלו בלהקות המדד, ו-50% יצליחו, הרי זה ממוצע, ולאורך זמן, ב-10 שנים, רק 2% ממנהלי השקעות יצליחו להקות את המדד. אנחנו יודעים לנהל השקעות, אנחנו יודעים לנסות ולהשיג תשואה עודפת, אני אומר על השולחן שהיכולות של השגת תשואה עודפת בתיק נובעות בעיקר מהלוקציה של התיקים, זאת אומרת כמה השקעתי באיגרת חוב, כמה השקעתי במניות בחול לעומת המניות בישראל, הפערים בין תשואה של גוף כזה לגוף אחר, לא נובעות מההחלטה לקנות מניה בודדת בדרך כלל, אלא ממקרים מאוד מאוד קיצוניים, כמו שקופות הגמל שפסגות מאוד נהנו, מהחזקה מאוד גדולה שהייתה במובילאי, שעשתה אקזיט מטורף, שתרמה נדבך, תשואה, יוצא דופן ביחס לנייר בודד. לרוב זה לא שם. לרוב זה קורה, מאז הקופות של פסגות עוד עברו לאלטשולר, אם התשואה של אלטשולר בשנת 2020 הייתה בעייתית, היא הייתה בגלל בחירה בסגמנט של השקעה במניות בסין, ולא בגלל שהבחירה של תיק המניות הישראלי הייתה קלוקלת או שונה מבחירה של תיק מניות ישראלי באופן דרמטי במור או בהראל או בפניקס או בכל מקום אחר. ולכן ההחלטה כמה אני משקיע בכל אפיק הרבה יותר חשובה מאשר מה אני משקיע בתוך האפיק. דעו לכם את זה, זאת אומרת לא צריך מומחיות כזו גדולה כמו אנשי המניות הטובים בישראל שבאמת מכירים את החברות על בוריים כדי להשיג תשואה שהיא תשואה ראויה. התשואה שמנהלי ההשקעות האלה כנראה בסופו של דבר תתכנס קרוב מאוד לתשואה שאתם תשיגו על המדד עצמו, והרבה יותר חשוב להחליט אם אתם משקיעים בחול, אתם משקיעים בטכנולוגיה, אתם משקיעים בנדלן, אתם משקיעים באגרות חוב ישראליות, אתם משקיעים באגרות חוב קונצרניות, אתם משקיעים בעולם הפיננסי, אתם משקיעים בעולם הטכנולוגי, כל אחד מההחלטות האלה הן הרבה יותר דרמטיות מאשר נייר בודד כזה או אחר, וככלל מי שמחזיק בתיק ההשקעות שלו נייר בודד, בהיקפים שהם היקפים, בוא נגיד באחוזים שהם, מ5% וצפונה, צריך להיות מודע, שהתיק שלו מאוד מוטה להתנהגות של החברה הזאת, וחברות יש להן יכולת להפתיע הרבה יותר מאשר מדד, וסטיית התקן של מניה בודדת, תמיד תהיה יותר גבוהה משל מדד שלם. אז התפיסת עולם שלנו אומרת, והיא נכונה בטח לכל מי שמשקיע פסיבי, תמשיך לעשות בדיוק את מה שעשית עד עכשיו, החלטת נכון, תמשיך לעשות את זה. אם אתה בוחר עכשיו, בגלל מחיר הדולר, להתחיל להטות נכסים לכיוון השקלי, זו החלטה שיש בה רציונל. מי שחושב שהעסק הזה עוד הולך להימשך ורוצה להמשיך להחזיק נכסים דולרים, גם בזה יש רציונל. זה הכל תלוי באיך אתה מסתכל קדימה, קונספציה שלא שייכת לשבוע הקרוב או לחודש הקרוב, באופן שבו מניה או חברה מתנהלת, תסתכל עם תרים את האף, תסתכל קצת יותר רחוק, תחשוב מה ההשלכות שלה, כי יותר קל לחזות גם יותר רחוק. קשה מאוד לחזות חברה בהתנהגות של מה היא תפרסם עכשיו בדוח הקרוב, ואם אתה יודע לחזות את זה בקלות, כנראה שהתחזיות האלה כבר מגולמות במחיר המניה. אז אנחנו מחפשים מה שעדיין לא חזוי, את מה שעדיין לא נראה, וכמו שאמרתי לגבי הריבית, זה נכון לגבי כמעט כל דבר, בשוק ההון הישראלי קשה מאוד, בוא נאמר שוק ההון העולמי, קשה מאוד לאנשים לראות מגמות ארוכות טווח ותחזיות ארוכות טווח, ולהיכנס כשהשוק במרכאות, רציתי לומר מדמם, זה מילה לא טובה, אבל שהשוק במימושים, וזו בדיוק הנקודה, זה בדיוק ההזדמנות. אמר לי פעם הספר שלי, כשהייתי צעיר והגעתי לתספות, ושאלתי מה אני לומד, ואמרתי לו מימון, אז הוא סיפר לי שהוא משקיע במניות כשהוא רואה כותרת בידיעות אחרונות ששוק המניות בקריסה. ובתור סטודנט צעיר זה היה מאוד מפתיע אותי, וזו אמר לי, זה הנקודה שהגענו לקצה. כבר הנהג מונית מדבר על זה, והחברים בפיננסים מדברים על זה, והכותרת בעיתון מראה את זה. זאת אומרת שאם דיברנו לפני זה על כוחות המחירה שממתינים בהקשר של שורט וכוחות הקנייה שממתינים, הרי שעכשיו ממתינים המון כוחות קנייה. כוחות המחירה סיימו, זה הגיע עד העיתון, כי שוק המניות ירד באופן דרמטי, לכותרת הראשית, ועכשיו הכוח שלהם להמשיך למכור, הם ימשיכו לדבר על זה, הם יגידו שהשוק לא מעניין, כי כמובן הם גם מכרו, אז אין להם שום עניין שהשוק יעלה, אבל הכוח האמיתי שלהם להמשיך ולמכור מניות ולהביא למימושים יורד, ודווקא הולך ומתמלא בצד השני, קבוצה של אנשים שמסתכלת על המחירים ואומרת, רגע, אני קניתי את זה ב-100, עכשיו זה 80, למה אני לא קונה את זה ב-80? אז הולכת וצוברת את הכוח הזה ואת הממוצע הזה, ואגב, הצטרפו אליה כשהנייר יעלה מ-80 ל-90, וב-100 הצטרפו אליה שמחרו ב-100, בשביל לא בטעות לממש לעצמם את ההחלטה כהחלטה לא נכונה, ומשם הניירות מגיבים. הרבה יותר מאשר נייר יכול לעלות, אנחנו תמיד אומרים את זה. השוק רוצה לעלות, השוק רוצה לרדת. אתם מכירים את הביטויים האלה? זה ביטויים שלפעמים משתמשים בהם. אז אמר לי פעם אחד הלקוחות, מנהל השקעות ראשי, בגוף מאוד מאוד גדול, בחברת ביטוח גדולה, אמר לי, מה זאת אומרת רוצה לעלות? מה זה? הוא רוצה לעלות, שיעלה. הוא לא צריך אותי, אבל המשמעות של רוצה לעלות ורוצה לרדת, זה אומר שיכול להיות שאם השוק רוצה לרדת, זה אומר שחדשות טובות לא ישפיעו עליו באופן מהותי. שאין הרבה כוח באמת לקנות ניירות, ויש כולם עמוסים במניות, והצפי שבגלל שכולם עמוסים וכולנו יש מגבלות, נניח שקופה מסוימת מוגבלת ב-40% מניות, היא ב-40% מניות גם אם השוק יהיה הכי זול בעולם, היא לא תוכל לקנות אותו, היא עדיין ב-40% וזו המגבלה שלה, אם היא לא תפעל כדי להגדיל אותה. אז רוצה לרדת, זה אומר שחדשות טובות לא ישפיעו עליו, וחדשות רעות ישפיעו עליו הרבה יותר, ורוצה לעלות, זה בדיוק הפוך, שיש לו איזשהו אינסנטיב פנימי, יש איזושהי מגמה, איזושהי תנועה, השוק הוא סוג של ישות, שוק ההון, שוק המניות, אתה ממש יכול להרגיש את האינסנטיב שלו, את הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי ההתנהגות שלו, והדבר הזה הוא מאוד מאוד קריטי להתנהגות של הנכסים, ולפעמים יותר אפילו מנתונים מקרו-כלכליים. אנחנו רואים שאמזון הוציאה דוח מצוין, או אלפאבית הוציאה דוח מצוין, והיא לא מגיבה בעליות, כי כבר השוק צפה שהיא תגיע למספרים עוד יותר גבוהים בדוח שלה, ולכן התוצאה היא תוצאה מצוינת, אבל ההתנהגות של המניה היא הפוכה ממה שלכאורה חשבנו שהיא תתנהג בנתונים כאלה, ולכן כשאתה מחבר את כל ההיבטים האלה, הפסיכולוגי, הקשר בין הציפיות לבין המחיר של הנייר, האירועים ארוכי הטווח, ההמלצה שלנו, האופן שבו אנחנו חושבים שהתנהלות כלכלית בעולם השקעות פיננסיות היא התנהלות נבונה, היא לא לחפש את הטווח הקצר, היא לאו דווקא לחפש את הנייר הבודד, היא לחפש את הסיפור, היא לחפש מה, איפה פה ההתנהגות לא קשורה למה שאני חושב שהוא נכון, והיות ומשקיעי שוק ההון בדרך כלל הם אנשים נבונים ואינטליגנטים, אנחנו מופתעים מאוד מרמת הלקוחות שלנו וההבנה שלהם בניירות, השאלות שהם שואלים, אלה שאלות שלפעמים אנחנו צריכים לחזור לספר בשביל לבדוק, הם אנשים נבונים ויודעים ומכירים, ולכן הם יודעים גם להעריך את הדברים לאורך זמן, לתת איזושהי הנחה שהיא הרבה יותר מבוססת לגבי, הנה הסיטואציה הזאת היא סיטואציה יחסית פשוטה, אם אתה חושב שאנחנו נמצא את עצמנו בתום האירוע הזה, כמדינה מוחלשת, מאוימת יותר, בסיטואציה מורכבת אל מול האויבים שלנו, אז התשובה לאיך ייראה השוק המניות היא די ברורה, ואם אתה חושב שאנחנו נצא כשידנו על העליונה, עם הישגים, אולי אפילו גם בגבול הצפוני, אז התשובה היא אחרת לחלוטין. וזה משהו שכבר כל אזרח יש לו את הקונספציה לגביו, יש לו את התפיסה של איך שהוא חושב שהדברים הולכים להיראות, והוא צריך להתאים את ההשקעות קודם כל לצרכים שלו, לסיכונים שנמצאים, זה שהוא חשב נכון, אבל הוא צריך לשלם משכורת בדולרים, והשקיע את הכל בשקלים, ועכשיו הדולר עלה, זה חשף אותו למקום שבו הוא לא צריך להיות מלכתחילה, הוא לא צריך עם ההתחייבויות שלו בדולרים, הוא לא צריך להשקיע את הכספים שלו בשקלים, צריך להיות מוגן לפחות ברמת המטבע, ומטבע זה משהו שמאוד מאוד קשה לחזות אותו, בטח בטווח הקצר, אבל אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אם הסיבות שהביאו את הדולר, מ-3.5 ל-4.06, זה המחאה, האירוע המשפטי, ופתיחת המערכה בדרום, מתקפת ההרג המזוויה הזו, אז בהינתן סיטואציה שבה זה נעלם ממערכת השיקולים, השוק יכול למצוא את עצמו חוזרה ברמות שהוא ראה קודם. זה האופן שבו הייתי מצפה גם מהמאזינים שלנו, גם מי שמשקיע בשוק ההון לחשוב, וכשהוא יחשוב ככה, כנראה שהיכולת שלו להשיג הישגים תגדל באופן מהותי.
אולי, אז אני אתחבר להרבה מאוד דברים שאמרת קודם כל, ואני רוצה רגע לפנות באמת למי שעדיין אין לו תיק השקעות, תיק מסחר עצמאי, שזה היום יותר פשוט מתמיד, לא צריך להיות טכנולוגים יותר מדי, זה בכמה קליקים אתם כבר בעלים של נכסים איפה שתרצו בעולם, באיזה סקטור שתרצו, באיזה כלכלה שתרצו, זה מאוד מאוד פשוט בפן הזה, ומצד שני זה, אם התלבטתם, אתם יושבים על הגדר הרבה מאוד זמן, והתלבטתם מתי להיכנס, אני חושב שעכשיו זה הזמן, מהבחינה שהרבה אנשים התפנה להם זמן, אז זה זמן מצוין לשבת וללמוד ולחקור, ואנחנו פה מנסים לעזור לכם, גם הפרק הזה קיבלתם הרבה מאוד ידע, וטיפים של שנים שלוקח הרבה זמן ללמוד על בשרנו, אז פשוט קיבלתם את זה ככה פה במתנה, אתם יכולים להשתמש בזה ובאמת לעזר, וגם יש לנו באמת הטבה עם Excellence Trade, גם תוכלו לעשות קורס ולהיכנס לעניינים, אני מאוד ממליץ, באמת פשוט הדרך הכי טובה להתחיל, זה פשוט להתחיל. אוקיי, לפתוח חשבון מסחר עצמאי. אנחנו עושים לכם פה גם בתיאור של הפרק, באמת קישור עם ההטבה, עם כל הפרטים. אנחנו גם מזמינים תמיד לכל שאלה שלכם. ופה אני רוצה רגע להתחבר גם לכמה דברים שאמרת. יש משפט שאני מאוד אוהב, ככה באנגלית, שהוא נקרא timing, time in the market, גדול מ-timing the market. כלומר, להיות בשוק, אוקיי, time in the market, גדול מטיימינג לתזמן את השוק. וזה בעצם, אני חושב שזה אולי מסכם הרבה מהדברים שאמרנו היום. זאת אומרת, עצם זה שאתם נמצאים בשוק, שהכוונה בעצם, קניתם איזושהי סחורה, קניתם מניות, קניתם מדד, קניתם אגרות חוב, לא משנה כרגע מה קניתם, אז קניתם משהו, אז בסופו של דבר, אז להישאר בשוק לאורך זמן, בסוף ינצח מלקנות ולמכור כל הזמן. זה משפט שהוא גם ככה לי הוא חרוט בראש, כי זה ככה משחק מילים, זה מתיישב מאוד טוב, אבל זה גם, זו האמת, זה המחקרים. זאת אומרת, אם אתם עכשיו, עוד אין לכם תיק השקעות לצורך העניין, ואתם פעם ראשונה נכנסים, אתם לא תהיו מחר בבוקר הסוחר מספר אחת בעולם, ותנצחו את כל המדדים, זה כנראה לא יקרה, אוקיי? אז פשוט תשקיעו, אוקיי, בצורה פסיבית, בצורה סיסטמטית. צריך כן להבין איזושהי אסטרטגיה מסוימת, אם אני נכנס כל חודש, אני נכנס כל רבעון, באיזה סכומים, כמו שאמרת, איזו חשיפה, מה האסט הלוקיישן שלי, איך אני מחלק את עוגת הנכסים שלי.
מתי אני אצטרך את הכסף?
מתי אני אצטרך את הכסף, זה מאוד מאוד חשוב, וכמו שגם ציינת, וזה גם מאוד מעניין, שחלק מהאג"חים כבר מגיעים לתשואות מאוד גבוהות, וכמו שאמרנו, אולי לא ציינו את זה עד הסוף, אבל אג"ח, אם אני נשאר עד הסוף, כלומר בסוף אג"ח זה הלוואה, אם אני נשאר עד סוף הלוואה, ואין לי איזושהי תספורת בדרך, אין מישהו שלוקח לי פתאום את הקרן, את הכסף שהשקעתי, אז אני אמור לקבל את הריבית, אני אמור לקבל את התשואה הזאת בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, בהנחה שאני קונה אג"חים, נקרא לזה טובים, עם דירוג מספיק גבוה, יכול להיות גם דירוג נמוך וזה הצליח, גם זה יכול לקרות, ובסופו של דבר, בסוף השוק הולך לאיפה שאני מקבל את התשואה הכי גבוהה, בסיכון הכי נמוך, אבל בדרך כלל זה לא הגיוני, הרי בסוף, אם התשואה יותר גבוהה, בדרך כלל הסיכון יותר גבוה, אבל נוצרים לפעמים מצבים בשוק, כמו עכשיו, שיכול להיות מקומות שאולי שווה לי אפילו לקבל תשואה טיפה פחות גבוהה, אבל עם סיכון משמעותית יותר נמוך. עכשיו, צריך לחשוב אם אנחנו רוצים להיות גרידים, או שזה מספיק לנו, בסוף הכל תלוי מה המטרות שלכם, לאן אתם רוצים להגיע, וכמה כסף אתם תצטרכו בסופו של דבר.
אני אגיד משהו ברמה הפילוסופית, הדרך הכי נכונה, ומי שקרא את אבא עשיר אבא עני של דיפק צ'ופרה, או את מאני מאסטר אוף דה גיים של אנטוני רובינס, הדרך הכי נכונה היא להצמיח לך עצים. היא לייצר לך עוד ועוד עצים, שייצרו לך איזושהי הכנסה פסיבית, כדי שלאורך זמן תוכל לקטוף עוד ועוד פירות. אז כדי לייצר לעצמך עצים כאלה, שוק ההון הוא אחד המקומות שהכי פשוט. אין לו כמעט מגבלה תחתונה, זה לא כמו נדלן, שאני צריך לבנות דירה כדי שישלמו לי שכירות לאורך כל החיים, ולהיכנס לחובות, והון עצמי מינימלי, ואזורי ביקוש, וכל מיני מחשבות שאני צריך, ויום אחד גם לתקן את הצינור, ויום אחד גם לסדר את המסגן. שוק ההון הוא דרך קלה יחסית להצמיח עצים מהסוג הזה, וככל שאנחנו משקיעים לאורך זמן, לטווחים יותר ארוכים, הסיכוי שנזכה לראות מהאירוע הזה פירות, מן הסתם גדל, והתפיסת עולם שלנו אומרת שזהו כלי ארוך טווח, לא קצר טווח, שדרכו אנחנו נוכל לממש את החלומות הפיננסיים שלנו. בין אם זה במניות, בין אם זה באגרות חוב, זה כן צריך לקרות באופן סיסטמטי, זה לא צריך לקרות באופן חד פעמי, אבל בדיוק כמו שאמרת, ובצדק גמור, קודם כל בוא תהיו בפנים, תרגישו במספרים שנוחים לכם, כל אחד עם המספר שנוח לו, עם מישהו, אנחנו כולנו גדלנו, אני לפחות גדלתי בדור שההורים שלו חוו את מפולת המניות של שנות ה-80 בישראל, ובורסה בשבילנו תמיד נשמעת משהו מאוד מאוד מסוכן, אז יש סיכון כמובן, וזה סטיית תקן כמובן, אתה צריך לחיות בתוך עולם שבו אתה יודע להתמודד עם הדבר הזה, עם מספרים שאתה יודע להתמודד עם הדבר הזה, אם מכרת את הבית שלך, ונכנסת לשוק ההון כי חשבת שהוא זול, ועכשיו כל אחוז שזה עולה ויורד, אתה לא נרדם בלילה, אתה כנראה לא במקום הנכון.
לגמרי.
ואם זה נוח לך, ואם אתה יודע להתמודד גם עם ירידות של 20%, יש לך הון להמשיך ולהשקיע לאורך זמן, אז כנראה שאתה עושה כן את הדבר הנכון.
אז אני אתן פה ככה לסיום על איזשהו כלל אצבע, ויש כלל אצבע ככה, שוב, כלל אצבע, זה אומר שצריכים לדבק עליו, זה פשוט משהו שיכול לתת לכם איזשהו כיוון ראשוני, בסוף תעשו גם את המחקר שלכם, ותבינו את הסיבולת האישית שלכם, זה משתנה מאדם לאדם, אבל בדרך כלל אפשר לומר שאם אני לוקח 100, את המספר 100 ומפחית מהגיל שלי, זה בעצם פחות או יותר אחוז המנות שלי בתיק. לדוגמה, אם אני בן 20, ואני אומר 100 פחות 20 זה 80, אז 80% מהתיק שלי יהיה מניות, והשאר יהיה כנראה אגרות חוב. עכשיו, אני קצת פחות סוליד עם הכלל הזה, אז אני מוסיף לכלל הזה מטבל אותו, ואני אומר, בוא נעשה את זה במקום 100, נעשה את זה עם 120, אוקיי? כי אני מאמין שמישהו בן 20 צריך להיות 100% מניות, ולא רק 80, יש לו עוד הרבה זמן, נקרא לזה לצבור און וגם לעשות טעויות, אז 120 פחות 20 זה בעצם 100% מניות. זה ככה כלל אצבע מאוד מאוד כללי. כמובן שבסוף צריך להבין, כמו שאתה אמרת קודם, למתי אני צריך את הכסף. זו השאלה הכי הכי חשובה. בסוף אני צריך את הכסף ל-40 שנה, אין שום סיבה לא להיות 100% מניות, אבל אם אני, יכול להיות אגב, מישהו גם בן 60 אפרופו, אוקיי, שהוא לא צריך את הכסף, כי יש לו מספיק כסף, מבחינתו זה ירושה לילדים, אז הכלל שאמרתי קודם, בגלל זה הוא כלל עצב, ואל תתפסו אותו, הוא לא תקף, כי בעצם אם יש לו 20 שנה נגיד לצורך העניין, שהוא יוריש לילדים, אוקיי, הוא אומר, אני לא צריך את הכסף בכלל, מבחינתי שיהיה לילדים, אוקיי, הוא שם את זה אפילו כבר בצבא, אז לצורך העניין, גם המקרה הזה הוא יכול להיות 100% מניות, על אותו תיק שהוא ייעד לילדים, יכול להיות שבתיק אחר, יש לו עוד כספים, בתיק אחר הוא 20% מניות, או 30% מניות, אבל בתיק הזה שהוא ייעד לילדים, הוא יהיה 100% מניות, ובגלל זה, אני תמיד אומר שזה לא צריך רק להתאפס לגיל, אבל מן הסתם, ככל שאנחנו יותר צעירים, יש לנו פחות מחויבויות, פחות משכנתה, פחות ילדים שתלויים בנו, ואפשר לקחת יותר סיכונים, זה ככה באופן כללי, זה ככה אני חושב שזה יכול לסכם לכם את ה... להבין כמה מניות לשים בתיק, ושוב, אם אתם גם לא בטוחים, אז אתם יכולים באמת ככה להעלות שאלות אצלנו בקבוצה, לפנות ככה לאקסלנס, אחרי שתפתחו תיק, גם יוכלו לעזור לכם בכל מיני שאלות שיש לכם ככה לשוק, ואני כמו שאומרים, לעשות צעד אחרי צעד, בייבי סטפ, בצעדים קטנים, קודם כל לפתוח תיק מסחר עצמאי, להיכנס לשוק בסכומים קטנים, תרגישו את זה, תראו, קניתי, וואו, זה ירד, מה זה עושה? זה עושה לי התקף לב, אני בסדר, אני ישן טוב בלילה, תראו שאתם מצליחים לחיות עם זה, הכל בסדר, ותאמינו שהאוכל עדיין יהיה לכם אוכל במקרר, למה שתיכנסו לשוקרון, ואם תעשו זה גם בצורה סיסטמטית, יהיה לכם הרבה אוכל במקרר, אבל זה כבר עניין שלכם, אתם עדיפים אוכל וולט, זה כבר אחד השיקולים שלו. אז אני חושב שכך ככה אנחנו מגיעים לכדי סיום, אז אני רוצה ככה קודם כל אלעד להודות לך מאוד.
תודה רבה, על הזמן.
אני חושב שהעברנו פה סוג של קורס מזורז בשוק ההון, עם המון המון ידע והמון המון טיפים, אני מקווה שככה תמצאו בזה ערך, ואני שוב מזכיר, יש לנו הטבה עם אקסלנס, אז אתם יכולים לחפש אותה בקבוצה אצלנו, או לפנות אלינו לידע שווה כסף לי זה יותר, או לדף הרשמי, ידע שווה כסף, הדף הרשמי, פשוט לחפש ידע שווה כסף בגוגל, באתר שלנו לשלוח לנו הודעה, ואנחנו נשלח לכם לינק אם אתם לא מוצאים, יש את זה גם ביוטיוב, ומזמין אתכם להמשיך לעקוב אחרי כל הערוצים שלנו, אינסטגרם, טיק טוק, טלגרם, קבוצות הוואטסאפ, אם אתם עדיין לא נמצאים באחד מהאפיקים האלה, פשוט תפנו אלינו ואנחנו נצרף אתכם, ומאחל ככה מפה לכל עם ישראל שיהיה אמן. ימים שקטים, ושאנחנו נעבור את זה באומץ, בגבורה, בחוזקה, ושהחיילים ששומרים עלינו ככה יחזרו בשלום,
אמן ואמן.
כי בסוף זה כל אחד מאיתנו, בין זה המילואימניקים, בין זה אנשי הסדיר, בסוף אנחנו מדינה מאוד מאוד קטנה, וגם קטנה פיזית, אבל גם אנחנו מאוד מאוד קשורים אחד לשני, חושב שראינו את זה בתקופה האחרונה, ויאללה, פה שרק נצמח ונתפתח.
אמן. תודה רבה.
תודה. ביי. ביי.